יש שיחה מאוד יסודית של רושיבה, זו שיחה שגם נאמרה בתאריך חשוב מאוד, ערב ראש חודש אלול תשנ"ח, שזה היה מתי שהרושיבה פתח תוך הסתירה. תשנ"ח, זו שיחה באמת, שיחה מאוד 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 יסודית. כמובן, הרושיבה גם היה עסוק אז מאוד, והנושא שמי שיודע, כן, הוא היה עסוק אז מאוד בלפתוח את הישיבה. הסובבים אותו והוא עצמו, והוא שלח אנשים לכל מיני שליחויות. יש גם הרבה סיפורים מאוד מעניינים אותה תקופה. היה פעם אחת שהוא שלח את רבי יצחק לוינשטיין, הוא שלח אותו כל מיני שליחויות, תכף לדבר עם פלוני, לדבר עם פלוני, והייתה לו תחושה כזאת שכאילו הראשי בעצמו לא מדבר עם אנשים, הוא רק שולח אחרים לעשות. אז הוא אמר לראשי בעצמו היה לו קיר ומיוחדת, כן? אז הוא יכל, זה, אמר לו, שיר, למה את כולם אתה שולח לעשות דברים? ונראה שאתה לא משתדל, לא עושה כלום. אבל למה אתה לא אומר שאל? אמר לו, למה אתה אומר שאני לא עושה כלום? אני מתפלל. דרך אגב, את הרעיון הזה, הראשי ואמר כמה פעמים, היה גם פעם אחת שדבורי זוהר נכנס אצלו עם ראשי לב לאחים, אצל הראשי, והם דיברו שם על חובות אדירים שהיה להם, משהו, סכומים אדירים. הראשי ואמר, בסדר, אני אראה מה לעשות, אני אשתדל לעשות. כאילו, אמר להם שהוא כאילו יסדר את זה, כאילו, משהו כזה. ועובר כמה ימים, והם כאילו לא ראו שקרה משהו. אז נכנסו עוד פעם לראות מה קורה, מה... שלא אמר להם, כן, בסדר, אני מתפלל על זה. רב אורי זוהר לא יכל להקל את זה. הוא לא יכל להקל את הדבר הזה. מה פירוש בן אדם, כאילו, הולך לעשות, ומה הוא עושה? הוא מתפלל. זאת אומרת, הוא לא מרים טלפונים. לא... איך אפשר לקרוא לדבר כזה? אני מסדר את זה. כאילו, או אני לא זוכר בדיוק מה הלושן המדויקת שהראשי ואמר, אם אני מסדר את זה, אני לא זוכר. אבל איך אפשר להגיד את זה בצורה כזאת? והוא בן אדם מאוד מבקש אמס. אז לכן הוא לא ויתר. הוא הגיע לראשי והוא ישב איתו, והראשי פתח לו ספרים והכל ואיזה. חצי שעה הראה לו והוכיח לו שכן, זה נקרא לעשות. להתפלל על זה נקרא לעשות. והרשיבה באמת, באמת חי ככה, בהמון המון פרטים בחיים שלו, בחיים האישיים גם כן בצורה כזאת, של תפילה, זה הכל. היה, דווקא זה סיפור יפה ששמעתי מרב ינקה פרידמן, מתפרח. הוא סיפר שבשעתו, רב דון סגל היה משגיח, היה רשיבה בישיבה שם. בתקופה היא שתפרח הייתה בנויה בצורה מאוד מעניינת, היה כאילו, היה את רב מוישה שפירה, והיה את רב דון סגל, אולי רב מוחם לסמן גם היה אז באותה תקופה. אבל היה באמת כמה ראש ישיבס, וכל אחד מסר שיעור בחדר שיעורים אחר, וכל בחור יכל להיכנס לאן שהוא רצה. כאילו, ישיבה מאוד מעניינת. אחר כך רב אביעזר הגיע לשם והפך את זה לישיבה נורמלית. אבל באותה תקופה רב דון היה גר בירושלים, היה נוסע לירושלים לשבס, וחוץ מזה כל השבוע היה נוסע לשם, כל השבוע היה נמצא בטיפר וחוזר לירושלים לשבס, וכך יום ראשון היה חוזר. עכשיו, הוא היה מקביל על שמירה סיניים, אז הוא לא רצה לנסוע באוטובוסים. האוטובוס אז לא היה אוטובוס תפרח ירושלים, זה היה תפרח לצאת לכביש הראשי, לנסוע לבאר שבע, מתחנה מרכזית, לתחנה מרכזית. אז הוא לא רצה לנסוע באוטובוסים שיש שמירה סיניים, אז הוא היה לוקח, כל שבוע היה לו טרמפ. טרמפים מוזרים, ממש מוזרים. במסעית של תנובה, ובדיוק הגיע לאסוף את הביצים של המעלולים, וכל שבוע היה סיפור מוזר אחר. ובשעות לא שעות, שבדיוק השבוע איחר עליה והגיע בזמן שהיה צריך ולקח אותו. וזה היה ממש בקביעס, בקביעות, כל יום ראשון וכל יום חמישי. כל יום ראשון וכל יום חמישי, טרמפים מוזרים שאין להם שום הסבר, שבדיוק זה מסתדר לו. קיצור, רב ינקה מספר שהוא מאוד מאוד התפעל מזה, כי תראה איזה מויפס, תראה איזה... תראה את הדבר הזה, הבן אדם בשביל שמירה סיניים לא מוכן לסבור אוטובוס, ומזמנים לו משם, הם גאי לניסים. אז הוא מספר שהוא אמר את זה אז לאודם גודל, לא שמעתי ממנו למי. הוא אמר את זה אז לאודם גודל, אודם גודל הזה אמר לו, זה ניסים, הוא מתפלל על זה. נו, והפשטס בא אודם גודל להוא, אמר את המילים, הוא אמר, פתאום הוא הבין מה זה תפילה. הוא אמר, מה המויפס, מה החידוש, הוא מתפלל על זה. רב דון היה מתפלל, שיהיה לו נסע טרמפ טוב ולך לנסוע. הוא מתפלל על זה, מה החידוש שיש כל מיני חטאים תס מוזרות. צריך לחיות עם זה, זה באמת מהלך לא פשוט שתפיל איזה עשייה, תפיל איזה באמת לפעול מציאות. זה לראות את המציאות בעיניים אחרות מאשר אנחנו רגילים בדרך כלל. לא שיש עולם, יש גם הקדוש ברוך הוא. זה לא, זה יש עולם שמנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא בכל פרט. אז אין שום טעם לעבוד עם הדברים החיצוניים, כשאתה יכול לעבוד עם המקור הפנימי, שבאמת ישנה את הדברים מהשורש. בכל אופן, אבל השיחה הזאת, זה שיחה על העניין הזה, מה בעצם ההגדרה של ישיבה? מה ההגדרה של ישיבה? בשביל מה פונים ישיבה? מה המטרה בישיבה? ואיך צומחים להיות מה שישיבה באמת צריכה להיות? אז אני לא אלך בדיוק לפי הסדר של השיחה, אבל למה יישא, אומר, מה שצריך בפועל ישיבה, מה שצריך ישיבה בכלל. למה? כל אחד יכול ללמוד, ברוך השם, לא יעלמן ישראל ויהודה מליקוב, ושישו כך מפיזרוי, עם ישראל לומדים ועם ישראל ילמדו, וגם אם לא יהיה מצב של ישיבה, אז גם עם ישראל ישובים ילמדו. למה צריך להקים ישיבה? אמר, מסלד הסישורים כותב בפרק חובוב, הוא כבר יוחוי ליויס, חוסית גומור, איש שמפני צורכו הוא בעל מלוך הפחוסו, כמו מי אשר לא יפסוק מפיו הלימוד. זאת אומרת, בעיקרון, יכול להיות בן אדם שעובד במלאכה פחותה, מלאכה פחותה זה כנראה לא מלאכה שהוא עובד בביוב או לא יודע מה, אולי דווקא כן עובד בביוב, כי הוא לא יכול לחשוב בלימוד תוך כדי, אבל לא עוזר לנהג מסעית. כי זה בעצם לא עבודה פחותה, זה עבודה פחותה פשוט מבחינת היכולת ללמוד. למשל, עבודה של להיות רואה חשבון, או עבודה שדורשת ראש, זה עבודה פחותה. כי הראש תפוס, אי אפשר ללמוד בזמן הזה. אז אדם כזה, הוא יכול להיות חוסית גומור, למרות שהוא בעל מלאכה פחותה, והוא עסוק בשטויות כל היום, כי זה העבודה שלו. כמו מי אשר לא יפסק מפיו הלימוד. ההפוך של זה, זה אדם שלא להתפוסק פה ממגירסה, הוא יכול להיות חוסית גומור, כמו מי שלא יפוסק פה ממגירסה. אומר, אבל כמובן, אומר ראש שיבה, כמובן שגם לזה, להיות חוסית גומור, אפילו אם מלוך הפחוסו, אדם לא יכול לזכות בלי ללמוד תורה. אין בור ירי חית. ולא יאמר אורץ, חוסיד. אי אפשר שיהיה חוסיד. ודאי שלא חוסיד גומור, כן? כמו שהמסיל הסישורים קורא לזה. אפילו, כן, בלי ללמוד. אין דבר כזה. רק מה? השאלה היא מה הדרגה שלו בלימוד. שהוא לא יהיה בדרגה גבוהה בלימוד, הוא יכול בכל זאת להיות חוסיד גומור, אפילו אם הוא בעל מלוך הפחוסה. אבל מה שצריך ישיבה, זה לא בשביל הדרגה. כי בדרגה אדם יכול להגיע באמת לדרגה של חוסית גומור, גם בלי שפוסק בו מגיר, זה גם כשהוא עוסק במהלכה פחותה. אבל מה שצריך ישיבה זה קודם כל שלולי זה, אם אין לאדם בכלל תוירה, אז כמובן שהוא לא שייך שיהיה לא חוסית ולא חוסית גומור. למה אורץ חוסית? אבל יש עוד דבר. צריך לדעת שישיבה זה כמו שהיה קבול עשה תוירה. מוישה רבינו קיבל תוירו מסיני ומסורו ליהושע. ויהושע לזקני מוזקני לנביא, ונביא מסרו. ככה היה נשיא נסתרה, עד רבינו הקודש, אחר כך עד רבשי, כמו שהרמב״ם כותב בהקדומה, את כל הרשימה הארוכה של מויסרי התוירו. שבשביל שיהיה מויסרי התוירו, יש מקבלי תוירו ומויסרי תוירו. מויסרי תוירו אי אפשר להיות בלי מקבלי תוירו. ועל זה לא מספיק סתם, לא כל אחד מסוגל להיות ממקבלי תוירו. חוסית גומר אפשר להיות. חוסית גומר אפשר להיות אפילו מישהו בעל מלוך הפחוסו. אבל להיות מקבל תוירו ולהיות מויסר תוירו, צריך להיות אדם שכל החיים שלו יהיה רק תוירה. זה מציאות של מקבל תוירה ומויסר תוירה. הראשי אומר שעד הדורות שלנו, אומר, היה תמיד אנשים גדולים מאוד, שאפשר לומר עליהם שהם המשיכו להיות מקבלים ומויסר התוירה. לא, וזה דבר שמאוד חסר. אומר, צריך לדאוג על הדור מה יהיה. תוירה מה תוירה עולה. מעט לימוד תוירה, יכול להיות ירי שמיים, יכול להיות חוסית גומור. אבל מה יהיה עם ההמשך של תוירה? ההמשך של תוירה, על זה צריך שיהיה ישיבה. ישיבה זה מקבלי תוירה ומויסרי תוירה. הכוח הזה של קבולי, מקבלי תוירה ומויסרי תוירה, זה כוח שקונים בישיבה. למה יעשה, הכוח הזה בעצם איך קונים אותו? זה בעצם הנקודה, איך קונים את זה? מה זה? איך נהיה מקבל תוירה? זאת אומרת, מקבל תוירה ברמה כזאת של להיות מויסר תוירה. מה הכלי? הלימוד זה לא עצם הלימוד. לבדו. זה להיות חוסית גומור, זאת אומרת, בן אדם, באמת, בדוויקוס, בירשומיים, בדרגה גבוהה, זה גם לא זה. זה מדרגה אחרת, ואומרת, המדרגה הזאת אנחנו רואים בקבול הסתירה אצל מויש רבינו. כשמויש רבינו מגיע לקבול הסתירה, אמרת הגמור הביום מדף ד' ומד' ואיש כהן, כבויד השם על הר סיני, רבקי ואומר, ואיש כהן, כבויד השם, מראש חוידש, ויחסי יואנון, את מה האונו גיזה להר, ויקרו אל מוישה וכל ישראל עוידין, ולא יבוא הקוסו ולא לך לא יקובד למוישה. זאת אומרת, הייתה פה הפרדה בין מוישה לעם ישראל. מוישה בעיקרון היה ביחד עם עם ישראל, יורד ההר, ענן על ההר, וקורא למוישה להיכנס פנימה, מוישה נכנס, נפרד מעם ישראל. עם ישראל נמצאים לבד, ומוישה רבינו נמצא לבד, אז רבקים אומר שזה לך לא יקובד למוישה. להראות לעם ישראל שמוישה רבינו נמצא בדרגה מעליהם. כי זה הצורה שבאמת יוכל להיות מתן תורה, ויוכל להיות קבלת התורה, ויוכל להיות לימוד התורה. כשיש כובד לרב, כשיש כובד לרב, כשיש מקום של הכנוע לרב, בן אדם רוצה לקבל מהרב, אז הוא יכול לצמוח, אז הוא יכול לגדול. איך רב שימן כותב בהקדום אל שער ישו, כותב שם שמי שרוצה ללמוד את הספר, רוצה כאילו רק לנסות להבין את זה, ואם הוא לא מבין לחלוק, אז הוא אומר שלא ילמד את הספר. הוא אומר רק מי שינסה לעמול פעם ושתיים ולנסות להבין את מה שהוא אומר, אבל בשבילו הספר נכתב. יש קשר, פשוט להם זה לא מתאים, מה לעשות? זאת אומרת, יש, הצורה שמקבלים מרב, זה לא ששמעתי פעם אחת וככה נראה לי. כן? שמעתי, קיבלתי, לא קיבלתי. הוא שומע, לא מובן לו, אבל הוא מנסה בכל זאת להבין את זה. למה? כי הכבוד שיש לו לרב, ומה שמכונה במיוחס קניין יותר, אמון הסחכומים. מה זה אמון הסחכומים? להאמין שהוא חכם? ודאי שלא, זה מה שקוראים הרבה פעמים אמון הסצדיקים, להאמין שהוא צדיק. או להאמין, מה זה? מה זה בדיוק אמון הסחכומים? אמון הסחכומים זה לתת אמון בחכם. זאת אומרת, אם החכם אמר משהו, למרות שבמבט ראשון נראה לי שהדברים שהוא אמר מוזרים, לא מובנים, לא להניח כהנחה ראשונה, כמוסקל ראשון, שבטח החכם טעה, אלא לתת אמון בחכם, ולנסות להבין את הדברים שלו פעם שנייה, ושלישית, ורביעית. טוב, אם יש יותר מזה וזה כבר לא מובן, אז באמת לא מובן, יש צורך עיון, והכי צורך עיון ממשיכים הלאה. איך הרב שך אמר, מיר זה נשכי חסידים, כן? מכירים את השתיק לידוע? שך פעם אחת, ושיר כללי. אמר את השתיקל, איזה שתיקל זה היה, קושיה הייתה מבו בכמה דפיות, אבל אני לא זוכר איזה שתיקל זה היה. ואז הוא אמר בשיר, שהיה שליחוי רכשה על זה מגבור בו בכמה דפיות, והוא אמר, והלכתי לבריס קרוב. ושאלתי אותו את זה. אז רבי סקרוב אמר לי שהוא לא יודע מה לתרץ על השתיקל של רב חיים, אבל הוא זוכר שאבא כתב את השתיקל הזה, וכשרב חיים כתב את השתיקל הזה הוא כתב, באמצע הוא נעצר, הוא אמר לו, ולבל, ברינג בובקאמה. לקחת בובקאמה, פתח את זה בדף יוד, הסתכל, סגר והמשיך לכתוב. כך סיפר רבי סקרוב לרב שח. אבל זה מה שהיה. אז אני שומע שאתה שואל מבובקאמה דף יוד, ו... ברור לי מה שאתה שואל, אין לי מה לענות לך, אבל זה מה שאני יכול לספר לך. אז הרב שך המשיך ואמר, עובר אמיר זה נהנית כי חסידים, אבל אנחנו לא חסידים. ובסדר, יכול להיות שרב חיים היה תירוץ על הקושייה הזאת, אבל בפועל לנו אין תירוץ על הקושייה הזאת, ולכן הוא הלך עם מהלך אחר, מהלך משלו. זאת אומרת, ברור שבסופו של דבר האחרון לא ניתנה לאמון, לאמון הסחכמים. אבל אמון הסחכמים זה בצורה של לימוד תורה, זה אחד מקניין התורה. למה? כי אם אתה נשאר תמיד עם המוסקלרישן שלך, אם אתה נשאר עם המחשבה הצורה, אתה חשבת על הסוגיה, זה מה שיצא לך, שמעת מהרבה שלך, כן? מהלך אחר, לא נראה, יש לי את המהלך. אתה תשאר עם המהלך הקטן שלך, כן? אתה תשאר עם המהלך של ילד בן 16 או ב-18, הצורה לשנות את התפיסה שלך, לשנות את הצורה שתפסת את הסוגיה, זה כשאתה שומע את המהלך של הרבה שלך, וזה לא מסתדר לך, כי זה מעליך. פשוט, אתה צריך לעלות קומה בשביל להבין את זה. ולא מוחק את זה, אלא משתדל כן להבין את זה, ומתאמץ כן להבין למה הרבה אמר אחרת ממני, איפה טעיתי. זאת אומרת, זאת הנחת היסוד, שאם הרבה אמר אחרת ממני, כנראה אני טעיתי והוא צודק. איפה הטעות שלי, שלכן אני לא מבין מה הרבה אומר? ואז יש סיכוי שאתה תחליף את המוח שלך למוח קצת יותר גדול, שלא תישאר ילד קטן, אלא תהיה לך תפיסה חדשה, תהיה לך הבנה חדשה בדברים, תלמד לחשוב. זה בסופו של דבר, זה ככה עובד, לכן אחד מקניון התורה זה אמון הסחכמים. אז דבר ראשון, רב עקיבא אומר, לך לכבוד למוישה. זה צורה של קבלת התורה, שיש כבוד למוישה. רב מתיא בן חרוש אומר, לא יבוא הכוסה ולא לאיים עליו. זאת אומרת, זה לא לכבד את מוישה רבינו, אלא לאיים על מוישה רבינו. מה הכוונה לאיים על מוישה רבינו? להטיל עליו אימה, כדי שתאי תורה ניתנס באימו, ברסס ובזיעה. תורה צריכה להינתן באימו ברסס ובזיעה, ומקבל התורה זה מוישה רבינו, ולכן מוישה רבינו צריך להיות במצב של אימו, וכמה שמוישה רבינו אצלו ירא שמיים מלצה זוטרסאי, כן, שהוא היה תמיד מלא עם ירא שמיים, אבל לפעמים את תורה היה צריך עוד איזה משהו מעבר, שנאמר, אומרת הגמרא ביומה, איבדו את השם בירו וגילו ברעודו. וגילו ברעודו, אומר רב אדבר מסנה אומר רב, במוקם גילו שום תורה, עודו אומר רשי, שהפרי של מוישה, המטרה של זה היה להבדילו מבני אדם, שתחול עליו אימה ביותו לבדו, ויוסים לבודו אליקונס ממך נשכינה באימו. זאת אומרת, הוא צריך, לא מספיק היראה שיש לו תמיד, אלא אימו, ויוסים לבודו אליקונס ממך נשכינה באימו, במוקים גילו שום תאי רעודו, שום צריך וגילו ברעודו, במוקים גילו, מה זה מוקים גילו? אומר רשי, נתן תוירו של לוחו יזדכסיב פיקודי השם ישורים וסמכי לב, שם צריך להיות אימו וגילו ברעודו. כל העם היה וייך אחד, נכון? היה כהן לזוברוקים, וייך אחד כל העם אשר במחנה. היה פחד נוראי. אבל מויש רבנו צריך, זה שהוא תמיד בירו, אחרי הכל הוא צריך לא מספיק וייך אחד כל העם שיהיה לכולם, אלא הוא צריך להוסיף יותר מזה, להיות כמה ימים לפני כן מופרש מהעם, שיהיה אצלו רעודו. שיהיה אצלו כנראה, קצת יותר. להיות במצב של רעודו. זאת אומרת, הוא מופרד. אין לו אנשים סביבו. המצב הזה מכניס את הבן אדם, אפילו אדם כמו מוישה רבינו, שכן, אנחנו בקושי יכולים לקרוא לאדם, מכניס אותו למצב של עוד יותר רעודו ממה שהוא היה, ועוד יותר יירו ועוד יותר מחרודו, למצב של, עד מצב של רעודו, שפרוש מבני אדם ותחול עליו אימה ביותו לבדו וישים לבובוי לקונס למחנה שכינה באימו. התוירו אומר מסמכי לב, זה מוקים גילו, וביחד עם זה צריך להיות לא רק יירה, אלא גם רעודו. אז הראשי אומר שיכול להיות שהנקודה היא שעליו הוויחד כל העם היה בקודס וברוקים בגלל החיצוניות של הדבר, אבל הראשי, אבל אומר שאולי מויש רבינו כבר היה מצב שהוא כבר לא נחרד מקולות כאלה. למה? כי הוא היה מצב של כולו פנימיות, ולכן הוא לא השפיע עליו רעדה חיצונית, אז לכן היה צריך חרדה חיצונית, לכן היה צריך להיות רעוד הפנימית פרוש מבני אדם, שהוא יכול להגיע לרעוד הפנימית, ואז הוא יוכל להיות מקבל תירה. הוא היה צריך להיות יותר מכולם, יותר מכל קהל ישראל, שהיו פרושים בדרגה מסוימת, והיה צריך להיות מקבל התוירה. הסרסור בין ישראל לקדוש ברוך הוא שמביא את התוירה, צריך להיות יותר מכולם להיות ברעודו. טוב, אז אם אנחנו נדייק פה, בעצם מה אנחנו צריכים למעשה? המטרה של ישיבות זה להעמיד מקבלי תוירה ומויסרי תוירה. איך נהיים מקבל תוירה ומויסר תוירה? מצב של רעודו. המצב הזה של רעודו זה המצב של מקבל תוירה ומויסרי תוירה. בעצם זה הגדרה של אדם גדול. אדם גדול זה לא דווקא ששוקל הרבה, ולא שהוא גבוה, כן? זה הקוט מגודליה, זה תמיד אחד הדברים. מה זה הקוט מגודליה? היום הוא כזה קטן, בקושי 3.5 קילו, ובעזרת השם עוד ישקול כמו שצריך. היום בקושי 0.5 מטר, זה הקוט מגודליה, הוא יהיה בעזרת השם גדול, 1.80 מטר, אולי אפילו יותר. כן, זה ברור, כן. מה זה הקוטן גודל יהיה? שהיום הוא נמצא במצב של קטנות, כן? כל ג'וק מפריע לו, כל דבר מפריע לו, והוא גודל יהיה, הוא יהיה במצב של גדלות. השלב הראשון של להיות גדול, זה קוטן סמוך על שולחנו, גודל הסמוך על שולחנו, ונקרא קוטן. למה? זה המקום בעצם הראשון בתורה שאנחנו מוצאים את הביטוי הזה, קטן וגדול. המוער הקוטן והמוער הגודל. ולמה הוא נקרא קוטן ולמה הוא נקרא גודל? ידוע, היה סיפור שעם הגוין, שמישהו הגיע, הגויין הגיע תוך כדי גלותו לאיזה בית של מישהו, והוא ראה שהגויין יותר מתחוכם, אז הוא שאל אותו שאלה, שאבא שלו השאיר חומש, ובצד של החומש הייתה שם הגעה, על במויר הקוטן, המויר הגודל, היה כתוב שם ג' ה' עין שין א' נון קוף. אז זה היה שן כזה. אז הגויין אמר לו שזה ראשתי וס גודוי לסמוך על שולחן אובי ונקרו קוטן. זאת אומרת, לאבא שלך אומר לו, הפריע שאלה, למה לבונה, למה הירח נקרא מויר הקוטון, הלוואי על כולם כזה קטן, ענק, למה אתה אומר לו שהוא קטן? אז הוא אומר, למה הוא קטן? לא, תראה, מה שאנחנו רואים, אז ברור שהוא נותן יותר אור והוא נותן פחות אור, אבל לא כזה קטן, למה הוא נקרא קטן? אומר, הוא נקרא קטן כי הוא גודל לסמוך על שולחן אוויר, כי אין לו בעצם מדילי כלום, אין לו משלוש אור, הוא מקבל אור מהשמש ואת זה הוא נותן, אז הוא גודל בעצם, אבל הוא, שני המוירוס הגדולים, כן? כמו שהתורה קוראת לזה בהתחלה, אבל הוא סניק סמוך על שולחן אוויר ונכן הוא נקרא קוטון. זאת אומרת שבסופו של דבר ההגדרה של גדול וקטן זה הבן אדם שסמוך על אחרים או בן אדם שנותן מעצמו. אז מה? פה כן, לפי ההגדרה הזאת זה הגדרה בפני עצמה. ברור שיש גם מקום יחסי, אבל אתה רואה שהם נקראים בהתחלה שני המאוריס הגדולים. ביחס מה? ביחס האדם.
כן. כל הכוכבים.
לא, אני אומר לפי הפשט. אתה אומר לפי המדרש, ודאי שזה ככה. בסדר, זה לא, זה מדרש, כמו בחול, אם אתה סמך, כן. הריף המבורזם. אבל לפי פשט הדברים, זה המאוריס הגדולים וגודל בקוטן. אבל בבירור, אחת הנקודות הפשוטות בגדלות וקטנות, זה הנקודה של להיות גדול. זה לתת. לתת, פשוט להיות במקום של נתינה, זה הקוטון, כן, היום הוא קטן, צריך להחליף לו, צריך להכיל אותו, צריך להרים אותו, אין לו, הוא לא יכול לסדר שום דבר לבד, ובעזרת השם גודל יהיה, הוא יגדל למה? לתוירו, בבר מצווה שלו, שהוא ייתן תוירה לעולם, לחופה, בעזרת השם הוא יתחתן, ואז הוא הופך להיות נויסן ברמה עוד יותר גבוהה של ואהבת לרעך כמוך, שזו העבודה של בן אדם כשהוא מתחתן, ולמייסים טובים, כמו שרב חיים אומר, מה זה למייסים? רב חיים קניבסקי אומר שמה זה למייסים טובים, הגמור בן הדרים אומרת, לא מועיק צפו אליקים על כהילך וחיבי לסמאס ירדך. מה זה מייסי ירדו של אדום? אומרת הגמור בן הדרים, אלו בונו ובנוי סוף. אומר, תוירו, חופו, מייסים טובים, עשה דרוש, תוירו, בו מצווה, אחר כך חופו, ואז בעזרת השם יהיה לו מייסים טובים. יהיה מייסי ירדך, יהיה לו ילדים. ילדים טובים, פירות טובים. אבל זה בעצם, כל המהות של תוירו, חופו, מייסים טובים, זה בעצם נסינה. לתת לעולם בתוירו, לתת לעולם בחופו, ולתת לעולם במייסים טובים. להיות במקום של להיות גודל ולא קוטן. קוטן זה אדם שמקבל, לוקח. ולעומת זאת להיות מקום של גדלס. אבל הגדלס הגדולה ביותר, בעצם יש, יש, יש את זה מהחזון איש, זה מודפס בתולדס יעקב. תולדס יעקב, והספר שרציר סיפורים על הסטייפלר, אז יש שם מכתמים כאלה, משפטים, שהחזון איש כתב לאחותו, אשתו של הסטייפלר. וזה משפטים ביידיש, וזה מתורגם שם לעברית. והחרוז, כאילו, המשפט החוזר שם, זה הגרויסר איזנישקין קליינר. אבל קטן אינו גדול, או ברגרויזר נשקין קליינה. קטן, כל דבר מפריע לו, אבל גדול, גדול אינו קטן. רשימה ארוכה של דברים שגדול שונה בהם מקטן. זאת אומרת, אדם שהוא גדול, ההגדרה של זה שכל המעשים שלו בגדלס. כל המעשים שלו הם משמעותיים. אדם קטן, כל הפעולות שלו, כשהוא צועק זה קטן, כשהוא בוכה זה קטן, כל הפעולות שלו הם בקטנס. הוא מתעסק עם דברים קטנים, הוא פועל בדברים קטנים, והתפיסת עולם שלו היא מאוד מאוד קטנה, מאוד מצומצמת. אדם גדול חושב בגדול, הולך בגדול, נופל בגדול, קם בגדול, כן? הוא עצוב בגדול, הוא בוכה בגדול והוא שמח בגדול. זה תפיסה של גדלס. איך אדם הופך להיות משמעותי, שכל פרט והנהוגה בחיים שלו הופך להיות משמעותית, הוא הופך להיות אדם גדול? גילו ברעודו. כמה שיש לאדם יותר יראה, יראה שמיים, והיראה מגיעה לאימו, לחרודו, ואפילו לרעודו, אז הוא תופס דברים הרבה יותר לעומק. וצריך להבין, התהליך של יראה שמיים, זה דבר שמבואר המון בספרים, התהליך של יראה שמיים מגיע מתוך התבוננות על חשיבות הדברים. והדוגמאות לזה די פשוטות, כן? אתה יכול ללכת על כמעט כל דבר בעולם, אתה רואה את הדבר, אתה רואה את התופעה הזאת, כן? אם זה בן אדם שקם נניח שקם בבוקר והתגלה לו בחלום שנכנסה בו הנשום של רב שמעון בר יוחאי, אז אני מניח שהתפילה שלו תראה קצת אחרת מאיך שזה נראה כל יום. ונניח בן אדם נוהג ברכב, איזה רכב ישן, טרנטה, בטח זה שייך למחזור, הוא נוהג, בסדר, ואז אין לו בעיה שיעלה על המדרכה, שידפק פה, שיסרט שם, את מי זה מעניין. אבל אם מישהו יגלה לו תוך כדי, יאללה, זה רכב אספנות מאוד יקר, אתה יודע כמה זה עולה הרכב הזה? זה 2 מיליון דולר משלמים עליו. זה וולבו 66 שאין כמו עוד בעולם, זה נדיר והוא הכל במצב חדש לגמרי. אתה יודע כמה דבר כזה עולה? רגע, הוא יהנה יותר או פחות? לא תחשו נהנה יותר, הוא נהנה עכשיו על רכב של 2 מיליון דולר. אבל הוא ילחץ על הגז באותה צורה שהוא לחץ מקודם? הוא יסובב את ההגה באותה צורה שהוא סובב מקודם? או שפתאום הוא זהיר ורגיש ולוחץ על ה... ככה כל דבר בשיא העדינות ושיא הדיוק. אז הוא נהנה יותר, אבל הוא מכוון הרבה הרבה יותר. יירה זה בעצם להבין שיש לנו מה להפסיד. יירה זה לקלוט שאנחנו לא מתעסקים עם שטויות, אנחנו מתעסקים עם מיליוני דולרים. אתה לא, זה לא איזה אורגן כזה או פסנתר שאתה נגן עליו, זה משמיע צליל, אז למה לא? לא, כל פסיק מהפסנתר הזה מפעיל מערכות אדירות. כשאתה קולט את המשמעות של החיים שלך, אתה קולט את המשמעות של העולם, אתה קולט את המשמעות של המעשים שאתה פועל, זה משנה לך לגמרי את התפיסה של החיים. אתה מבין שאתה מתעסק עם דברים גדולים. אתה לא מתעסק, למרות שבעיניך, אם קוטנתו בעיניך, על הירוי שיפטי ישראל אתו, ואם שוכחו השם למלך על ישראל. כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא בחר בך, רואה את המקום שלך, רואה את התפקיד שלך, ונתן לך תפקיד מסוים שאותו אתה צריך לבצע ולעשות. אפשר לקחת את זה גם למקום של חיזוק. אני לא אומר, דווקא שמעתי לאחרונה מישהו תיאר מצב, הוא אומר שהוא הלך וקנה ציור יקר. בסדר, קנה ציור. ועכשיו הוא מביא את הציור הזה, ומראה את זה לאנשים שנחשבים מבינים. בסדר, ומסתכלים ואומרים, מה זה? ציור דפוק, לא שווה כלום. סתם קשקושים, בטח איזה ילד צייר את זה ומחר את זה פה, ואתה תמים, קנית, כמה שילמת על זה, איזה טיפש אתה, מגיע עוד מומחה, וגם כן... מבטא לגמרי את כל הציור הזה והכל. אתה רואה שהאדם רגוע, כאילו לא נעלב, צוחק כזה, מרוצה. אומר לו, מה אתה כזה מרוצה? מה זה? כל המומחים אומרים שעשית שטות. כל המומחים אומרים שבזבזת כסף. אז הוא כזה פותח קצת את הציור, אומר, תסתכלו, תסתכלו מה חתום פה למטה. P-I-C-A-S-S-O. אומר לכם משהו? פיקאסו, שמעתם עליו? אחד הציירים הגדולים ביותר בעולם, בהיסטוריה. אז יפה, בסדר, אז הם יכולים להמשיך להגיד בווינוס. הם רק מגלים על עצמם כמה המווינוס שלהם שווה. אם הם לא יודעים לזהות ציור של פיקאסו בלי לראות את החתימה. עד כמה שיש באומנות מוחלט, זה אומר עליהם. אבל בא בן אדם ואומר עליי מווינוס. אז הוא לא קולה דבר אחד, גם עליי יש חתימה. יוד, קיי, ווב, קיי, הוא ייצר אותי. והוא ראה צורך בלייצר את היצור הזה. אז ולא, זה לא יצא לו בטעות הציור הזה. הציור הזה גם כן, אין צור כלוקנו, יצר כלוקנו, שהוא צור צורו בבית הנימו, הוא צייר את הציור הזה. אז יכול להיות שיש כל מיני מווינים שיש להם מווינוס. אז תסתכל על החתימה ותבין כמה המווינוס שלהם שווה, עד כמה הם מבינים בדברים. זה נכון, מצד אחד, וזה נותן גם תחושה טובה של חיזוק לדעת שאל תתפעל ממה שאומרים או לא אומרים. כשאנשים מדברים שטויות הם רק מראים כמה הם טיפשים. לא יותר מזה. אבל מצד שני יש פה גם נקודה. אם הוא ייצר אותך בצלם, בדמוס ותבניס, ויש לו איזה רצון לך, אתה מסוגל לעשות דברים גדולים מאוד. כשאתה קולט עד כמה אתה גדול, כשאתה קולט עד כמה אתה רציני, כשאתה קולט עד כמה גדלס וירא וראודו מגיע ביחד. ועד כמה שיש ירא, יש גדלס. כמה שאתה ירא יותר, כמה שאתה ניצא יותר במצב של... זה בעצם ירא שמיים. ירא שמיים זה להבין את המערכת של העולם. להבין כמה הדברים שקורים סביבנו וכמה המערכת שאנחנו פועלים בה היא מערכת רצינית. היא מערכת ששווה מיליונים, היא באמת משמעותית. כל פעולה, כל ניד אפאף, כל דבר שאתה עושה, כל חיוך, כל בוקר טוב וכל מילה שאתה מוציא מהפה היא מאוד מאוד משמעותית. אמרתי, לא אמרתי, למי זה משנה? מה זה משנה? אבל זה לא נכון. אתה ציור של פיקאסו, אתה מעשה חתום של הקדוש ברוך הוא. ולכן יש לך המון המון חשיבות, והוא שם אותך פה כי הוא מאמין שאתה יכול לעשות את השינוי הזה שצריך לקרות בעולם דווקא על ידך. ולכן, כשאדם נמצא במצב של ראודו, מצב של גירו, דווקא אז אדם מגיע לגדלוס. זה תמיד הולך ביחד. למעשה, מה שצריך להגיע, וכל המטרה של ישיבה, זה בעצם השיחה הזאת, כל המטרה של ישיבה זה להגיע להוציא אדם גודל. שיהיה אדם שיש לו ראודו, שיש לו עיר השמיים אמיתית, והוא אדם גדול, והוא מתייחס לדברים בגדלס, ואדם כזה יכול להיות מקבל תוירו ומויסר תוירו. מקבל תוירו ומויסר תוירו. אלף נכנסים למיקרו, ואיך עוד יויצא לו אירו? אלף צריכים להיכנס, אבל צריך גם כן לדאוג שיהיה איך עוד שיויצא לו אירו. ואומר, בדבר הזה שיהיה איך עוד שיויצא לו אירו, מתוך האלף שנכנסים, צריך רחמי שמיים שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיגדלו תלמיד חכמים גדולים, שיכלו להיות מקבלי תוירו ומויסרי תוירו. גמורה בגיטין, שכבר הזכרנו ודיברנו עליה, גמורה בגיטין דף נוחס עמוד א', מייסר יהושע בן חנניו, שהלך לכרך גדול שברומי, אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים, יפה עיניים, וטוב רואי, וקוצותיו סדורות לטלטלים. הלך ועמד על פסח ביסו אסורים, אמר, תחילת הפסוק, מי נוסע נמשיסו יעקב בישראל לבויזזים, ענה אותו תינוק ואמר, אלוהי השם זוכתונו לוי ולא יעבו וידרחוב הלויך ולא ישמעו וסוי רוסוי, אמר מובטחני בו ישמעו אירו אירו בישראל, אהבו ידו שניזז מכאן, עד שהבדנו בכל מומת שפה הסכינו עליו. אלוהי זוז משו, למה איזה פייס וסרי שואל שם, הזכרנו גם את זה, שאין פה ידים שבויים לא ישראל די דמיים, איך אמר שייתן כל ממון שמבקשים, תירוץ שני אומר תייסס, שמופלוג וחוכמה היו. אז דיברנו כבר למה זה שהוא אמר את זה מראה שזה מופלג בחוכמה, דיברנו על זה שזה נקודה של בקשת אמת. אבל הרי הנקודה היא למה שוב בא לדבר פה, למה מופלג בחוכמה שיים? למה באמת אם הוא מופלג בחוכמה אפשר לפדות אותו יויסר על ידי דמיים? הרי התקונה של יויסר על ידי דמיים זה תקונה מאוד הגיונית, כן? תקונה שבאמת אם אתה פודה יויסר על ידי דמיים יבואו וישבו אחרים, זה יכול לגרום נזק לכלל ישראל. זה להציל פרט ולגרום לנזק גדול לכלל, או להמון פרטים אחרים. אז למה במקרה שהוא מופלג בחוכמה, אתה מתייחס אליו אחרת? מדין? נכון, הספר אומר את זה יותר מזה, אומר ש... ולפי זה מסביר את הגמרא, הגמרא אומרת שהתלמיד חוכם, שמייס, צריך שייך לעצמו יולוב, אתה מרוב שמייס, אקול קרויבו. שאתה גמור, אקול קרויבו, סל כדאי תוך, אלא אקול קי קרויבו. ככה גמור, אומר הספר, מה זה, אתה מרוב שמייס, אקול קרויבו. אז בדרך כלל מבינים את הגמורה שם, מה, הם לא קרובים שלו. הוא אומר, זה רק קרובים שלו? זה אמור להיות כמו הבן אדם עצמו שמת. אתה מתחום שאיזה אקל חק קרויבו? הוא אומר, לא, אקל קי קרויבו. אז אתה עושה וגם אומר שפה זה, תלמיד חוכם זה הוא עצמו, זה אתה עצמך בכלא, כל אשר לא איש, ייתן פעד נפשוי. אבל אומר, הנקודה היא למה תלמיד חוכם גדול, אז הוא אומר, תלמיד חוכם גדול מאוד, גם כן לא פודים יויסו מגדי דמייר, מופלג בחוכמה שיין. אומר, ופה מדובר, המופלג בחוכמה זה, זה ילד שיודע פוסק אחד, כן? אבל יש לו את הפוטנציאל הזה להיות מוירוירו בישראל, שזה מקבלי ומויסר תירה, ומקבל תירה ומויסר תירה, עליהם בנוי כלל ישראל. זה לא פדיעה של אדם פרטי, זה לפדות את כל כלל ישראל. בזה לא שייך לומר אם בואי דמי יצא כדי דמי. לא פודים אדם פרטי, פודים פה את כל כלל ישראל. כתוב באמת על מהר"ם מרוטנבורג, שהוא היה בכלא בבית האסורים, והוא לא רצה שיפדו אותו יצא מגדי דומיו. הוא לא רצה, הוא לא הסכים, ובאמת הוא נשאר שם עד אחרי פטירתו, הוא נקבע, וגם כן היה שם 7 שנים אחר כך בזינציים, במגדל. 14 סך הכל? לא, 7 שנים בחיה ושבע אחרי פטירתו, נראה לי. לא? 14 אחרי? טוב, זה אני לא יודע. איפה? זה מחניים? כן, היום ששלנו בגיטין, דף המאה, מביא את זה, אז אני לא זוכר את המספר. בכל אופן, הוא כותב, ותמאה, הים של שלמה שואל על זה, הים של שלמה בגיטי דף ממי. אבל ותמה אני, מאחר שהיה תמיד חוכם מופלג, ולא היה כמותו בדורו, בתורה ובחסידות, ושור אל יפדויסי בכל מומן שבאוי לו, למה היה אסור להציל אותו? אתה רואה שבאמת אצל אדם כזה, כן, לא שייך סבורי כזאת של, של הוא אדם פרטי, יו ישראל גדיד מהם. והמטרה של להקים ישיבה, זה לא רק בשביל עצם הלימוד. גם זה צריך, אבל לא רק עצם הלימוד, אלא צריך לדאוג שיצאו גדולים בישראל, מקבלי תוירו ומויסרי תוירו. ועל זה כל הום בעולם לא יספיק לצאת מזה. מייסי, יש שיחה אחרת מאיור, טוב שנונחס, כמה חודשים לפני, שמדבר על זה של בלי תרן כלל ישראל, ואומר שכשיינקב אבינו מברך את מנשה ואפרים, אז כתוב שהוא מניח את ימין על ראש אפרים, את השמאל על ראש מנשה, וירא בעיני יוסף, כי מנשה בכויר, ויינקב אומר לו, יודעתי בני, יודעתי, גם הוא יהיה לעום, וגם הוא יגדול, והוא לא מוכיב הקטון יגדל ממנו, וזרו יהיה מלא הגויים. אומר רשי, גם הוא יהיה לאום שעתיד גדעון לצאת ממנו, שהקדוש ברוך הוא יסנס על יודוי. והוא לא מוכיב הקטון יגדל ממנו, שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וילם את תורו לישראל. עכשיו, במשך כל השנים יצא משבט מנשה רק גדעון, ומאפרים רק יהושע בן נון. ברוך השם שבות עם כמות אדירה של אנשים. אבל לפעמים יש אדם גדול אחד, הוא שקול כנגד כל ישראל. אז פה על המשקל יש למעט שתי אנשים. יש גדעון מול אפרים, מול יהושע. זה בעצם מה שיש פה. יצאו מיליונים ממנשה, ויצאו מיליונים מאפרים, הכל נכון. אבל איך אומר, היה שתי אנשים כתוב עליהם בשושן הבירה שהיה איש. איש יהודי ואיש צר ואויב. תכלס בשושן היה מיליונים הסתובבו ברחובות, אבל זה היה סתם בובות. שתי אנשים היו שם, מותחה ואומן. אנשים פעילים, זה אנשים. כל השאר בסדר. אני לא אומר, אומן מהצד הרע, אבל הוא היה איש. הוא היה מישהו, הוא היה ישות. אבל אומר, פה בפועל יש גדעון ויהושע. וגדעון ביחס ליהושע לא דומה. יפתח בדרך, ישמע בדרך, גדעון, אז זה לא כמו יהושע. מה עם כל השבט? שבט מנשה בכללות. לא כתוב ששבט מנשה בכלל, כן? סתם שבט מנשה היה פחות מאפרים. רק גדעון ויהושע, אדום גודל, שוקל כנגד כל העולם. לא מתחשבים יתר האנשים. ויינקב ידע שבשמיים נחשב יותר יהושע, כי הוא ינחיל את האורץ וילם יותר על ישראל, הוא העמוד של כלל ישראל. אבל הוא אומר, יכול באמת להיות שבמשך השנים לשבט אפרים לא היו יותר צדיקים משבט מנשה. יכול להיות שבפועל היו הרבה יותר צדיקים ותמיד חכמים בשבט מנשה יותר משבט אפרים. אבל זה לא קשור. כי אדם גודל זה משהו אחר. אומר, ממקום תורה אי אפשר לדעת מה יכול לצאת. יכול לצאת אחד שיציל את כלל ישראל. אדם אחד שמשנה את המציאות של כלל ישראל. אומר, ראינו בדור האחרון שהיה חובץ חיים. אי אפשר לתאר כמה אדם אחד הציל את כלל ישראל. היה הרבה צדיקים, הרבה גאונים, אבל מי נתן את החותמת על כלל ישראל? החובץ חיים. דרך אגב, החזוני שיש סיפור מאוד מעניין, הגיע אליו בשעתו רבי יומי מנדלסון. הוא היה אז הרב של קוממיות, אז הוא היה הרב של כפרתה, שזה קרייתתה די היום. הוא היה אז הרב שם, והוא הגיע לחזוני שהיה בעיה עם הסמלות של אנשים, שזה קצר מדי. היה לו, היה עסוק עם זה, זה היה באמת משהו שלא יקע הלוכה. והוא הגיע לחזון איש עם טענה שצריך להוציא איסור, צריך להוציא מודעות, שאסור ככה ללבוש, הוא צריך ללבוש חצאית, צריכה להיות עד אורך כזה וכזה, לפי הפרטים. החזון איש אמר לו, אתה צודק, אני אברר את הסוגיה הזאת, אכתוב על זה בספר. סימן. ועד אז, כן, תאר לעצמך, חושב שהולך להיכנס לסוגיה, הוא יברר את העניין של שויק וירך, יש באמת, שוי כזה בחזמיש, הוא הולך לברר באמת הסוגיה של שויק וירך, ויוכיח שזה, זה החלק הזה, החלק מהרכובו הוא למטו, איזה חלק זה מדויק, ואז יפסוק להלוך בסוף הסימן בחזמיש, שזה, ועד שידפיסו את הספר, אתה משאר שזה משהו כמו איזה 5 שנים, כן? ואז כל מי שירצה לברר את הסוגיה, פשוט יפתח חזוניש וידע. וככה פתרנו את הבעיה. אז אמרו לחזוניש, זה הדרך שאני עושה דברים. זה הדרך של החזוניש. האמת היא, יכול להיות שאולי בשביל אותו יום לעשות איזה שינוי קל, באמת היה מה שנקרא בירושלמית ליל אחר, כן? סדינים עם אותיות שחורות היו אולי עוזרים יותר. עזורו, חמורו וכולו. וכנל. אבל הדרך של החזוניש היה פשוט לברר את הסוגיה של שויק, ועד היום כל מי שרוצה לברר את ההלוכה וזה פשוט הולך לחזוניש הזה, כן? ושהוא מוכיח את ההלוכה בדבר הזה. ובפועל שינוי, שאתה מסתכל 60 שנה אחרי, מה ששינה זה לא היה המודעות שלא היו, או גם אם היו הם לא היו עושות שינוי בפועל, אלא לברר את הסוגיה ולבנות ההלוכה למעשה. נכון, זה נראה במבט החיצוני מעשים הרבה יותר קטנים, אבל זה מעשים גדולים של אדם גדול. ומזה נבנה הכלל. חזוניש לא דיבר בפני ציבור. הוא שתק. אף פעם לא דיבר. הוא היה ביישן גדול. וכשהיה מדבר, היה מדבר לאט. הוא גם לא היה מהר וחריף ומי יודע מה. אבל הוא שינה את הפנים של עם ישראל. הוא בנה את עם ישראל. אדם גודל אחד בונה כלל. בונה את כל ישראל. ואת זה לא יודעים מאיפה יצמח. יכול להיות ישיבה שיצא אדם גודל. רק מה? ישיבה... זה המקום לבנות חממה שבה יכול לצמוח מקבל תוירה ומויסר תוירה. יכול לצמוח אדם שיש לו גדלס, שיש לו את הריאודו הזאת, והאדם כזה עם מעשים גדולים ישנה את עם ישראל לגמרי. נקווה להשם שיעזור שכאן ובכל הישיבות יגדלו תלמידי חכמים אמיתיים, שהתוירה לא תיפסק מכלל ישראל, תמשיך עד שהקדוש ברוך הוא ירחם ובוא לציון גואל, שבאמת יגדלו, שישראל הם קרן ישראל, שיגדלו תלמידי חכמים כאלה שירואה בישראל מקבל ומויסר תוירה. ודאי זה הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. זה בעצם הסיום של השיחה הזאת, זה השיחה שראשי דיבר בפתיחה של אוכלוס תרא, שיחה מאוד יסודית על מה המטרה של ישיבה בכלל. אני יודע גם כשהראשי עוד פעם מתבטא בסגנון כזה, זה היה כשהוא פתח את החיידר ביואנסבורג. אז החיידר וישיבה קטנה והכל על תרס הקוידש. זאת אומרת, בלי לימודי חול, לא כמו שמקובל כל המקומות האלה, בלי לימודי חול בכלל, אלא רק ללמוד כמו שלומדים בארץ ישראל. והייתה השקעה אדירה של כסף וזמן ואברכים להביא מהארץ, באמת השקעה אדירה. והראשים התבטא אז כמה פעמים שהמטרה היא דבר אחד, שיהיה מקום שממנו יכול לצאת אדם גודל. אם לומדים את כל הלימודי יכול, את כל השטויות האלה, יהיו יהודים טובים, תמיד חכם, הכל נכון. אדם גודל לא יכול לצמוח משם. צריך להקים חממה, וזה שווה את כל ההשקעה, של המון המון השקעה, וחובות, ובלגן, והכל, ליצור מקום שאולי אדם גודל אחד יצא. וזה שווה את כל ההשקעה. ואז, כשהיה שם איזו בעיה מסוימת, הנושא של קשרוס, אז הוא אמר לצאת למלחמה, על הנושא הזה של הקשרוס, למרות שהתוצאה הייתה שהגבירים שם במקום, היו יכולים לסגור את החיידר לגמרי. אז חיידר עמד אז בסכנה עצומה של סגירה. אז אמרו את הראשים, אבל כל כך הרבה השקענו בחיידר הזה, הראשים ובעצמו, השקיע השקעה אדירה בחיידר הזה. והוא הורס עכשיו הכל בידיים, עם המאבק הזה על איזה דג או משהו שהיה בעיה של קשרס. אז הראשים אמר, כל המטרה של החיידר זה שיהיה אפשרות שייצא אדום גודל. אם אוכלים נבד לעשות טרייפס, לא יכול לעשות אדום גודל, לא שווה הכל. לא שווה הכל, כי בסופו של דבר המטרה של ישיבה, ללמוד אפשר ללמוד בהרבה אופנים, המטרה של ישיבה זה אדם גודל, כי זה צור עשה ישיבה וזה המטרה של הישיבה, ובעזרת השם, השם יעזור שנזכה ללמוד כמו שצריך, להתמקד כמו שצריך ולגדול כמו שצריך.